שלום וברכה קהל קדוש, אנחנו ממשיכים לימודים המרתק בספר הקדוש דרך השם את רבנו הקדוש רמח"ל. רבנו משה חיים לוצאטו, זכותו להגן עלינו אמן, ואנחנו בעיצומו של חלק שלישי בפרק הראשון. איפה בפרק הראשון? באות ו'. אות ו' זה ארוך, לכן חילקנו את זה לשניים, מה שלמדנו בפעם שעברה, מה שאנחנו נלמד עכשיו. ואנחנו אם כן בחלק האחרון של תיאור כוחות הנפש ופעולותיה. החלוקה של רמח"ל היא שונה במידת מה, לא באופן מוחלט, אבל במידת מה מהחלוקה של הרמב״ם. וזו החלוקה של המקובלים. אם כן, לפיכך מהקבלה יש באדם גוף, זה פשוט, נפש, ונפש. הנפש האחת מחוברת אל הגוף. היא מתהלכת בתוכנו, זו התודעה שלנו, אפשר לומר, התודעה הפסיכו-פיזיו-ביולוגית שלנו. אנחנו מתהלכים בעולם הזה ומזהים את עצמנו עם הגוף. ולמרות שאנחנו מבינים שהגוף איננו הנפש, אבל בכל זאת יש איזושהי זהות. לכן אני אומר, אני כאן. מה זה אני כאן? הגוף שלי כאן. לעומת זה יש נפש עליונה שאינה נכנסת אל התודעה האנושית כי אם בהברקות בלבד, ובאנשי סגולה גם כן נמצאת בצורה יותר מוחשת, ואותה נפש עליונה אלוהית שאיננה קיימת אצל בעלי חיים למשל, מתחלקת לחמישה מישורים שהם הנפש, הרוח, הנשמה, החיה והיחידה. אין כך שיש לנו גוף, נפש ונפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. כך שהמדרגה האחרונה של הנפש העליונה נקראת אף היא נפש, כמו הנפש התחתונה. ובכל זאת אנחנו מחפשים האם יש איזושהי דרך של מגע בין שתי הנפשות. אז ראינו שיש קודם כל מגע מצד ההנהגה. זאת אומרת שהנפש העליונה מנהיגה ומעורבת בחיי הנפש התודעתית, זו שהולכת בעולם הזה. וזה בבחינת, בדרך שאדם רוצה ללך, שם מוליכים אותו. מי המוליך אותו? נפשו העליונה. יש ביטוי אצל אליהו הנביא, וילך אל נפשו. ויש אפילו לפעמים שאנחנו יכולים לחוש את החיים הנפשיים, הנשמתיים, העליונים האלה. וזה תופעות מעין רוח הקודש, הנבואה וכדומה. בהקשר הזה יש תפקיד מיוחד לפעולה של הדמיון, בפרט בשעת השינה. הנה אנחנו קוראים כאן בתוך וב, דיבור המתחיל והנה, במעדורה של פלדהיים, זה בעמוד 92. והנה בהיות האדם ישן, כוחותיו נחות והרגשותיו שקטות, והשכלתו גם כן נחה ושוקטה, ושוקטת, ורק הדמיון לבדו יפעל וילך. כלומר, זה זמן מיוחד מאוד השינה, זה הזמן שבו אין לי שכל. אין לי שכל, אבל גם רגשות אין לי, אבל יש לי הרבה דמיון. הדמיון קולט את הרשמים של השכל, של הדמיון. זאת, הדמיון קולט את הרשמים של השכל, של הרגש, וגם פעולת הגוף. כל זה הולך ומתקבץ בדמיון, שהוא הכוח היחיד שהוא בתכלית הערנות, אפשר לומר, בזמן השינה. יש לזה השלכות. אפשר ללמוד, אגב, דרך החלומות של האדם. אפשר ללמוד הרבה על התת מודע שלו. לכן גם מייסד הפסיכואנליזה, פרויד, חקר הרבה את נושא החלומות. הוא ראה בחלום, אפשר לומר, מרחב שלם שבו התת מודע של האדם מתבטא ללא עכבות, ללא צנזורות, אבל מתבטא בשפה של סמלים. בכל זאת, כדי שיוכל לומר את מה שרוצה לומר, הוא משתמש בשפה של סמלים, וצריך לחקור מה המשמעות של הסמלים שהאדם משתמש בהם בחלומו. עד כאן מובן? אז אומר הרב הרמח"ל, והנה בהיות האדם ישן, כוחותיו נחות, והרגשותיו שקטות, והשכלתו גם כן נחה ושוקטת, ורק הדמיון לבדו יפעל וילך, וידמה ויצייר עניינים כפי מה שהזדמנו לו, משארית מה שנצטייר בו בעת היקיצה. כן? זאת אומרת, אין אדם חולם, אלא מרורי ליבו. מה שהוא ערער ביום, הוא חולם אותו בלילה. יש בתלמוד סיפור על אחד המלאכים ששאל את אחד המוראים, על מה אחלום הלילה? אמר לו, אתה הלילה תחלום על אווזים לבנים. התוצאה הייתה שהוא חלם על אווזים לבנים. מדוע? בגלל שהוא אמר לעצמו, וואי, מה הוא רוצה ממני, אווזים לבנים? מה פתאום? זה שטויות אווזים לבנים. מה, אני אחלום על אווזים לבנים? פתאום, חולם אווזים לבנים. כלומר, זה נכנס לתודעה. כלומר, זה השאריות של היום. יש עוד מרכיב נוסף. ומה שיגיע אליו מן העדים והשנים העולים אל המוח, אם מן הלכות הטבעיות ואם מן המאכלים, וזה עניין החלומות אשר לכל בני האדם. כלומר, בני האדם יש להם כל מיני השפעה ממה שהם אכלו, מחילוף החומרים בגוף. זה יוצר כל מיני דמיונות משונים, מתוקים או זוועתיים, חלומות פז או חלומות זוועה. כל זה בא ממה שהאדם אכל, או סתם הסביבה שבה הוא היה, חילוף החומרים, כל מיני חיידקים אולי שמשפיעים, בקיצור, או פטריות שהוא אכל, כל זה נמצא איתו. ואומנם, חקק הבורא התברך שמו עוד, שהנפש העליונה שזכרנו, תינתק קצת באותו הזמן מכישורי הגופניים, וחלקים ממנה, דיינו עד הרוח, יהיו מתעלים ומתנתקים מן הגוף. כלומר, אמרנו שהנפש העליונה עשויה מחמישה חלקים, נפש, רוח, נשמה ויחידה. בזמן שאדם ישן, הרוח והנפש מתנתקים זה מזה. ואז כל החבילה של ארבעת המישורים העליונים, יחידה, חיה, נפש, רוח, כל זה מתנתק קצת, עולה. ואז, מה? כן, אבל יש לה קישור אל הגוף. כלומר, אמרנו שכל זמן שהאדם חי, גם הנפש העליונה איננה חופשייה לגמרי, ויש לה איזשהם ריתוקות, איזושהי מחויבות כלפי הגוף של האדם, כלפי מעשיו, ולכן היא מעורבת במידה מסוימת ברשעותו או צדקותו. כן.
תמיד הניתוק יהיה בין הרוח לנפש.
מה?
תמיד הניתוק יהיה בין הרוח לנפש.
זה מה שהוא אומר, לא? וחלקים ממנה דיינו עד הרוח, הנה כתוב, מה אני אעשה? לא, אם זה לא בשינה, יש צורות אחרות לגמרי, של עליות וכדומה, זה לא אותו דבר בכלל. כן, דיינו עד הרוח, יהיו מתעלים ומתנתקים מן הגוף. ורק חלק אחד, שהוא הנפש, היא נשאר עם הנפש התחתונה, הנפש בנפש. והנה החלקים המנותקים ישוטטו במה שהונח להם. זאת אומרת, הם חשים איזושהי חירות, זאת אומרת, ישוטטו. ויהיה להם עסק ועניין עם הרוחנים, עם הפקידים, פקידי הטבע, או עם מלאכים, מלאכי הקבלה, או עם השדים, כפי מה שהזדמן לה לפי סיבה מהסיבות. כן, הגמרא דנה בשאלה, איך אני יודע שחלום הוא אמיתי? אז אומרת הגמרא, אם זה על ידי מלאך, זה אמיתי. אם זה על ידי שד, זה לא אמיתי. אז זהו, זה פשוט. עכשיו אדם שואל את עצמו על החלום שלו, תברר, אם זה היה מלאך, אז זה בסדר. אם זה שד, אז לא. מה, אתה לא יודע להבדיל בין מלאך לשד? באמת. עכשיו, יש על זה תשובה ארוכה של הרשבץ. בשאלות ותשובות תשבץ, יש תשובה ארוכה מאוד לגבי אופי שונה, כמה סוגים של חלומות, על פי אינדיקציות שנמצאות בחז"ל. למשל, חלום שחוזר פעמיים, או חלום שהוא בסוף הלילה, כשאדם כבר יותר טהור מבחינת הגוף, וכדומה, אז זה יותר סיכוי שזה חלום אמיתי. אבל אם אדם, נגיד, אכל מנגל אדיר עם כל התפוחי האדמה שבעולם, ועכשיו יש לו כל מיני חלומות, זה לא אומר כלום. ברור. כן. שזוכרים, נכון. כן. כן. כן, יותר, יותר סיכוי. אבל לא תמיד, לא תמיד. צריך ללמוד את חוכמת החלומות. כפי שאמרתי לפני שהגעת באיחור, יש ספרים שלמים שכתב על זה פרויד, וגם ספר מאוד מעניין שכתב רבי יהודה פתיה, שהיה חוקר הרבה את החלומות, והגיע לכל מיני מסקנות מעניינות איך לפתור חלומות. כדאי לקרוא את זה. מנחת יהודה, אבל יש לו גם כל מיני דברים בכתב יד, הוא כתב הרבה על זה. וכדאי גם, טוב, יש ספרים אחרים שהם סתם, למשל, פתרון חלומות לרבי שלמה אלמולי. לא יודע, אי אפשר הרבה לסמוך על הדברים האלה. זה יותר אגדות עם. אבל יש בגמרא הרבה, וגם, כן, אבל צריך לדעת לקרוא את הגמרא, מה זה אומר, כן? למשל, הגמרא מדברת על אדם שנושך אותו נחש בחלום, שזה סימן טוב. כן, צריך להבין למה. טוב, אבל מה שאומר כאן הרמח"ל, שיש גם מגע עם העולמות העליונים, עם פקידי הטבע, או עם המלאכים, או עם השדים, כפי שהזדמן לה, לפי סיבה מהסיבות. ולפעמים תמשוך העניין מה שהשיגה בהשתלשלות עד הנפש התחתונה ויעורר מזה הדמיון ויצייר ציורים כפי דרכיו. זאת אומרת שלפעמים הנפש העליונה מקייפת לה בעולמות העליונים, אבל היא לא מספרת לנו שום דבר. זה לא מגיע עד עולם הדמיון. זה פועל בפעולה נעלמת, תעלומת הנפש, והדבר הזה אולי יופיע במהלך החיים באופן מפתיע. אבל זה לא מגיע אל התודעה. אבל הוא כבר אפשר, אבל לפעמים גם זה מגיע עד עולם הדמיון, התודעה הדמיונית, ויצייר ציורים כפי דרכיו. הוא כבר אפשר שהעניין שהשיגה יהיה אמיתי או כוזב, כפי האמצעי שעל ידו השיגתו, וזה העניין עצמו, יימשך עד הדמיון ויצייר בדרכיו, לפעמים בבלבול גדול ובתערובות רב, מן הציורים הנפסדים הנמשכים מן העדים, ולפעמים ביותר ברור. זה אופנים שונים. זה גם תלוי גם בזמנים, אם מדובר בשבתות וחגים, או מדובר בימות החול, או בימי בין המצרים. כלומר, ודאי שיש גם השפעה של קדושת היום או האפקו על אופי החלום של האדם. וכבר תגיע לאדם, או למשל אם הוא ישן בסוכה, אז החלומות בסוכה הם אחרים מאשר חלומות בבית וכו'. וכבר תגיע לאדם, הודעה, וגילוי אוזן על ידי אמצעי הזה ממה שעתיד לבוא עליו. זה מה לפעמים אדם חולם, מה שעתיד להיות. הרבה פעמים אנחנו שומעים אנשים שאומרים, כן, חלמתי את זה לפני שזה קרה. אז יש כל מיני הסברות, פיזיולוגיות וכדומה, אבל בסופו של דבר אי אפשר להתעלם מן העובדה שיש אצל בני אדם לפעמים ידיעות שהגיעו להם בחלום. אפילו בהלכה מתחשבים בזה. ויקרה זה בגזרתו יתברך שמו, שיוודע הדבר לנשמה על ידי אחד מן המשרתים מאיזה מין שיהיה, וימשך הדבר עד הנפש ויצטייר בדמיון בסיתור או בבירור כפי מה שתגזור החוכמה העליונה. ועל דבר זה נאמר בחלום חזיון לילה וכולי, אז יגלה אוזן אנשים. מי אמר את זה? מה? אליהו, ברור, אליהו בן ברכאל, הוא זה שאמר את זה. לכאורה הוא יכול היה להביא את הדברים של אליפז, גם אליפז אמר את זה, אבל אליפז לא אומר את זה ככלל כולל, הוא מספר דברים שקרו לו. וכאן אליהו הופך את זה לעיקרון כללי, לכן הוא הביא דברי אליהו. כן, נמצא, כלל החלומות, אגב, זה לא רק אצל זה לא רק בתנך שלנו, אנחנו מוצאים אצל הגויים גם כן דיבורים על חלומות, אפילו אצל אנשים מאוד רציונליים כמו סוקרטס, שהחלומות שלו הודיעו לו כל מיני דברים וציוו עליו דברים, וגם אצל אנשי מדע. כן, למשל מפורסם שהכימאי שמצא את הקשר האלקטרוולנטי חלם אותו. כן, ואז זה הצטייר לו, ראה כאילו את האטומים של הפחמן עם ארבעה קשרים, ארבעה ידיים, כיצד הם קשורים זה לזה, ואז הוא חידש את הקשר האלקטרוולנטי. נמצא החלומות נמצא כלל החלומות, ציורי הדמיון מצד עצמו ומצד מה שתעוררו הנשמה לפי מה שתשיג, ואולם, אין הפועל בכל אלה, אלא אחד מן הכוחות הרוחניים שמודיע לנשמה, והנשמה ממשכת את הדמיון, כמו שכתבנו. ואם הכוח ההוא ממשרתי הקודש, יהיה הדבר אמת. ואם מכוחות ההפך, יהיה הדבר כוזב. כן, לפעמים מבלבלים את הבן אדם. והוא מה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה, כאן על ידי מלאך, כאן על ידי שד. ובכולם יש תערובות של הציורים הנפסדים של הדמיון עצמו. והוא מה שאמרו חכמינו זכרונם לברכה, אי אפשר לחלום בלי דברים בטלים. כלומר, גם בחלום אמיתי יש כמה שטויות שמעורבות, אך עוד חלומות אחרים נמצאים, והם חלומות הנבואה. וזה משהו אחר. ונבאר עניינם בפני עצמם בסיעתא דשמיא. כלומר, אין להשוות בין חלום אמיתי לבין חלומות הנבואה, שזה, אף על פי שזה עובר דרך אותו צינור, אבל אין מה להשוות. נכון, הוא לא הזכיר את זה בכלל. נכון?
אבל פה זה לכאורה שונה לגמרי. פה מדובר על אם זה מלאך או שד דבר. ושם זה מובן, זאת אומרת, איך אנחנו מתייחסים לחלום.
נכון, כלומר, כל החלומות הולכים אחר הפותר. כן, זה מובא במסכת ברכות, סיפור שלם על ברדיה וכל מה שהוא עשה לרבה ורבה נקם בו וכו'. כן, אז כנראה שזה אחד הצינורות. כן, כלומר, פתרון החלומות, מה זה פתרון החלומות? סתם בא לי, אני שמעתי אותך, זה, אני אסביר בכיוון הזה או בכיוון הזה, לא. אלא הכוונה שאותו פותר חלומות, ידע לחוש מהם כיווני החיים של אותו חכם שבא אליו. שיכול להיות שיקרה לו כך, יכול להיות שיקרה לו כך. והוא החליט להבליט איזו אופציה אחת. ואז זה בעצם הביא את אותו אדם אל האופציה הזאת. כן, כולל מות אשתו, למשל, כן, מרבה. כן, כנראה שאולי אשתו הייתה חולה, ואותו פותר חלומות הלך בכיוון הזה. שאם מתייאשים מחייו של אדם, אז הוא גם מת. כן, כלומר, זה יכול להיות. אנחנו מנסים לעשות רציונליזציה של הדברים בכל זאת, במידה רבה, במיוחד שברהדיה, לפי מה שהתלמוד מספר, לא היה בן אדם במדרגה הכי גבוהה שבחיים. טוב. אז מה היינו מצפים לראות אחרי החלומות הכוזבים והאמיתיים? שיהיה ביאור על... לא, על חלומות הנבואה. אבל דווקא לא, הוא דוחה אותנו. הוא מדבר קודם כל על עולם אחר, שהוא העולם הרוחני האופף את האדם. פרק שני בעניין הפעולות בשמות ובחישוף. פעולות בשמות זה אחלה. בכישוף, יחסה. כן, זאת אומרת, זה בסדר בשמות, זה לא בסדר בחישוף. המהר"ל מפראג בספר באר הגולה. צריך לענות על כל מיני טענות נגד חז"ל, כן? יש סופרים בימיו של המהר"ל שהתחילו לכתוב דברי זלזול כלפי חז"ל, מכל מיני טיעונים, והמהר"ל צריך להשיב עליהם אחד-אחד. אחד הטיעונים זה שיש בחז"ל מוטיבים פגניים, אמונות טפלות וכדומה, דברים מוזרים, והמהר"ל צריך להסביר את זה. אחד הדברים זה הפעולה בשמות. איך אפשר שחז"ל השתמשו בשמות, שמות הקודש, כדי לעשות כל מיני מופתים? הרי הדבר הזה דומה ממש לכישוף. ואם התורה אסרה את הכישוף, אז הדברים האלה צריכים גם כן להיות אסורים. כן? כי הרי מה זה כל הדברים האלה? זה פעולה לא דרך הנוסחה המוסרית של האדם, אלא דרך איזה טריק. טריקים זה לא מתאים ליהדות. זאת הטענה נגד חז"ל. אלא? אז המהר"ל יש לו פרק ארוך ששם הוא מסביר את ההבדל. מה יש בין שמות לבין כישוף. בין היתר הוא מסביר שהשמות זה השמות שבהם הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אז במילים אחרות, רצונו. והמשתמש בשמות מזדהה עם הרצון העליון. לכן הוא יכול לעשות כרצונו. זה בסדר. הוא אומר המהר"ל, מה הבעיה בזה? אגב, המהר"ל מתהלכת עליו אגדה. שהוא ברא גולם. השאלה היא, מה האמינות ההיסטורית של הדבר הזה? יש הרבה, נכתבו הרבה דברים, אני לא אחזור עכשיו על כל הדברים, באיזה מידה זה אמיתי או לא אמיתי. אבל מה שמעניין, שכשהמהר"ל מדבר על זה, הוא מדבר לכאורה כמו בן אדם שנמצא בפנים, שיודע על מה הוא מדבר. הדברים מפורשים בספר באר הגולה. יש פה באר הגולה? אין פה באר הגולה. לא נורא. טוב, לא נורא, באמת, אנחנו נסתדר בלי זה, נחיה בלי זה. אבל בספר באר הגולה, שמה המהר"ל אומר, אבל זה כאילו, הוא מדבר, זה מובן מאליו, זה פשוט, מה הבעיה, מה, הוא משתמש בשמות שהקדוש ברוך הוא ברא בהם את העולם. אחרי המבוא ההיסטורי הזה, בואו נראה דברי הרמח"ל, כן.
מה הוא סובר לגבי הגולם?
מה, אני סובר לגבי הגולם? אין לי מושג, באמת אין לי מושג. אבל, איך לומר, אני ראיתי את הרב צבי יהודה קוק מסביר איך עושים גולם. אני זוכר את זה. הוא אמר ש... ככה, הוא עשה תנועת ידיים כזאת. הוא אמר, לוקחים חומר, עשה תנועה כזאת, לוקחים חומר, ועד ידי ריכוז של המחשבה, מכניסים לתוך החומר כוח של תנועה. ככה היו התנועות ידיים שלו. לא יודע אם אני מצליח איכשהו לשחזר את זה, אני ראיתי את זה מספר פעמים. הוא מדבר אם כן לכאורה כמו בן אדם שנמצא גם כן בעניינים, לא יודע. לא יודע מה זה אומר, כן? כיוון שאני מעולם לא ראיתי איך עושים גולם, אז אני לא יכול להגיד לך מה זה אומר. אני רק יכול לספר מה שמספר. יש שאלה שמובאת במשנה ברורה מובא, לגבי הלכות מניין, לא? מניין. האם אפשר לצרף למניין אדם שנברא בספר יצירה? שאלה הלכתית, מובא במשנה ברורה. אז הוא אומר, עיין בתשובת חכם צבי סימן זה וזה. מה יש בתשובת חכם צבי סימן זה וזה? אז חכם צבי זה רבי צבי אשכנזי, מאמסטרדם בסוף היה, גם בהמבורג, היה בכמה מקומות. רבי צבי אשכנזי, אביו של היבץ. אז הסבא שלו קראו לו רבי אליהו בעל שם. רבי אליהו בעל שם, אז הוא מספר על סבא שלו. סבא שלי עשה גולם, כן? וככה הוא כותב. אבל הוא לא צירף אותו למניין, כי יש, טוב, בקיצור, יש שם דיון שלם בגמרא, למה לא צריכים אותו למניין? כתוב שרבי אליעזר שחרר את עבדו, כדי שיהיה לו 10 למניין, היו 9 ועבד. עבד לא מצטרף למניין, מה עשה רבי אליעזר? שחרר את העבד, אוטומטית הופך להיות יהודי, היה אפשר להצטרף למניין. ועבר בזה רבי אליעזר, לכאורה מצווה דאורייתא שלעולם בהם תעבוד, הוא לא משחררים עבדים סתם ככה, אבל זה מראה את גודל המצווה של להתפלל במניין שמשחררים עבד לצורך זה. עולה השאלה, למה הוא עשה את זה? לעבור על דברי תורה? הוא יכול היה לעשות גולם. זה שהוא לא עשה, זה הוכחה שגולם לא מצטרף למניין. ככה כותב החכם צבי. שהסיבה הסיבה שהסבא שלו, רבי אליהו בעל שם, לא צירף אותו למניין. אחר מסופר. כן, יש... אז נגיד, אפשר להגיד שיש פה איזושהי עדות היסטורית או משהו כזה על דבר כזה. כן, יש גם מה שמספר רבי חיים וולוז'ין. כן? אגב, איך אתם יודעים שרבי אליעזר יודע לעשות מניין, לעשות גולם? כתוב בפורש שהוא בגמרא, שהוא אמר לרבי עקיבא, לימד אותו הלכות כישוף. הוא אומר, אמרתי מילה אחת, נתמלא כל השדה כישועים. אמרתי מילה אחת, נקצרה כל השדה. זאת אומרת, יש, סרבי גזר, יש אידיוט כאלה. כאן הרי היה. טוב, עד כאן להיום. שלום.